שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובחוצה לה. אנחנו היום ביום משמעותי, יום שבו נבחרים נציגי ציבור בכל עיר ועיר ובכל מועצה ומועצה. ולנו כיהודים שממשיכים את מורשת הר סיני, יש כאן משמעות מיוחדת ליום הזה. ולמשמעויות האלה רציתי להתייחס בהיבטים אחרים מעבר לחלק האקטואלי, אלא החלק, הייתי קורא לזה, הערכי, ואיזה לקחים ניתן ללמוד מהסיטואציות הנדירות האלה שבורא העולם מזמן לנו בימים האלה, כאמצעי להגיע באמת גם הפקת לקחים, גם ללמוד מוסר השכל. ואחד הפרטים קשור מאוד לפרשת השבוע. מישהו הסב את תשומת ליבי לכך שהפרשה הזו שקראנו עכשיו תצווה, שהיא ידועה כפרשה שהיא היחידה שלא מופיע בשמו של משה רבנו בכל החומשים שמות ויקרא במדבר, דווקא כן מופיע השם של אהרון הכהן הכי הרבה פעמים, 36 פעם. למספר 36 יש כידוע זוויות שונות, בין השאר 36 שעות ששימש האור הגנוז, כנגד 36 נרות שבחנוכה, הגיל 36 שחייתה אימנו, שחחל אימנו, ועוד ועוד דברים למדבב צדיקים שבכל דור. אבל 36 פעמים מופיע לא פחות השם אהרון הכהן באותה פרשה שחונכת אותו לכהונה, וגורמת לכך שהוא וזרעו עד עולם מקבלים את כתר הכהונה על ידי החנוכה, על ידי הקורבנות, המנחות, השמן וכל הבגדים הנלווים בגדי הכהונה. אני חושב שכדאי לידע פה טעם חדש שלא מפורסם כל כך, למה שמשה רבנו לא מופיע כאן. כל העולם יודע את מה שבזוהר כתוב מביא הבעל התורים, לפי שמשה רבנו אמר איזושהי מילה שלילית על עצמו, וכשהוא אומר על עצמו, אפילו שזה נאמר על תנאי, זה מתקיים. הוא אמר, אם עין מחי נינה מספריך אשר כתבת. מחי נינה, אם אתה לא מוכה לעם ישראל על חטא עגל, אז תמחוק אותי גם כן. אני לא מוכן לפשרה הזו, שאכלה אותם כרגע ועשה אותך לגוי גדול. אני לא מוכן להקים עם חדש ממני, ואותם למחות, לא, אם אתה לא מחפר עליהם, גם אותי תמחה. אז למרות שזה נאמר על תנאי, בכל אופן הוא נמחה מפרשה אחת, כפי שאומרים בשם הגאון בווילנה, מפרשה 20 מתחילת התורה, מספרך, מספר חף. המילה מספרך לא כתוב מהתורה, כתוב מספרך, מספר מספר 20, כידוע בחומש בראשית ישנם 12 פרשיות, 12 פרשיות, ובחומש שמות יש שמות 13, וערה 14, בו 15, בשלח 16, יתרו 17, משפטים 18, תרומה 19, ותצווה פרשה מספר 20, דברי משה נתקיימו, מחיינינה מספר כף, מהפרשה 20, מספר כף. אבל כידוע יש רמזים נפלאים בזה, שיש בכל אופן, למרות זאת, יש רמזים למציאותו של משה, והרמזים האלה הם במספר הפסוקים שיש בפרשה, מספר הפסוקים הוא 101, וה גמטריה של האותיות הנסתרות משמו של משה, זה גם 101. המילה משה מורכבת משלוש אותיות, מם, זה פעמיים מם, ממה. אז המם השנייה היא נסתרת, היא מכילה 40, המספר 40. שין, את השין מבטאים, את היוד והנון שבמילה שין, לא. יוד ונון זה 60, 40 ועוד 60, 100. ה, משה, ה. ה של משה זה ההי א', האות השנייה לא מבוטט, היא האות הנסתרת, 101. 101, החלק הנסתר של משה, הוא אכן מופיע בצורה נסתרת, בצורה של מספר הפסוקים, וזה מה שמביא השלה הקדוש, שהאותיות הנסתרות האלה הן אותיות מאין. מאין. מם על א' של ה' ויוד ונון של שין. החוכמה מאין תימצא. החוכמה הגדולה שלה זכה משה רבנו, היא באה מהמידה של עין, ההסתרה שלו, הענבה שלו, הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מאין תימצא, הבחינה העליונה, מאין. מחי נינה מספרך, ואם עין, אני לא רוצה להיות נזכר, אם אתה לא מחפר להם. וזה גם רמוז בכך שבגמרא כתוב שאינו דומה מי ששונה פרקו 100 פעמים, למי ששונה פרקו 101. וזה נקרא עד כדי כך בפסוק, ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. עובד אלוקים זה השונה פרקו 100, עובד אלוקים זה השונה פרקו 101, ולא עבדו זה 100. כלומר, אפילו מי ששונה 100 פעם, אבל ביחס למי שמתעמל ושוב שונה 101, הוא כבר נקרא לא עובד אלוקים, ביחס לאותו 101 שנקרא עובד אלוקים. וכידוע, משה זה 101, הוא הסמל של עבד השם. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. אבל ישנו טעם נוסף, אני רוצה להביע אותו, אולי לחדש אותו, ועל רקע הבחירות זה כל כך טוב לשמוע את המבט היהודי על הנושא הזה. רבותיי, צריך לדעת שישנו פסוק שאולי לא זוכרים אותו מספיק, פרק ד' פסוק י' בשמות, ויחר אף השם במשה. ויחר אף השם במשה. בורא העולם חורע פה על משה. על מה? על מה? על כך שהוא התווכח שבוע ימים ולא רצה לקבל את המינוי להניג את עם ישראל ולהוציא אותם ממצרים. לקח לו שבוע ימים בטענות ומענות שונות. תחילה משה רבינו אמר שהוא מגמגם, הוא כבד פה וכבד לשון, ומי אנוכי, כבד פה וכבד לשון אנוכי, ערל שפתיים, אני לא מסוגל להוציא את האותיות בומף, אותיות השפתיים, בומף, בית וו, מם פי, אני לא מסוגל להוציא את האותיות דטלנת, שזה אותיות הלשון, אני כבד לשון, והאותיות האלה דטלנת, דלתת, למד נון תף צריכים כמובן את הלשון, בלעדי הלשון לא ניתן להגות אותם. איך אני אוכל להיות מנהיג? מנהיג צריך להיות בעל כושר רטורי אדיר, בעל כושר של השפעה עם פיו. איך אני אופיע מול מלאכים ורוזנים כשאני ערל שפתיים? אבל הבורא מיד אומר לו, שכחת מי שם פה לאדם? מי יסום עיוור, או פיקח, או פיקח, או חירש, או אילם, הלא אנוכי השם, אני ברגע אחד פותח לך את הפה. אם אני מבקש ממך להנהיג, יהיה לך את כל הכלים לפעול. ואז משה רבינו אומר, לא, אני מפחד שלא ישמעו בקולי. לא ישמעו בקולי. פתאום אני מגיע מחוץ לארץ, הייתי פה 60 שנה מגיל 20 עד 80, ברחתי מחמת סכנת פרעו, שהייתי מבוקש על ידי השלטונות, והוא רדף אחריי ושלח אחריי חרבות וחיצים, עד כדי כך שמשה קרא לבן שלו אליעזר, על שם אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעו, שלח את השבק, שלח את האגף למודיעין, שלח את כל הזרועות שלו כדי להרוג את משה אותו פרעו. ומשה נברח ל-60 שנה ולא היה בשטח. ומי שכן היה זה אהרון הכהן. פתאום אני אגיע עכשיו ואני אקבל את המנהיגות, לא יאמינו לי, מאיפה צצת, מאיפה באת, איפה נחתת עלינו. ואז השם אומר לו, מה הבעיה? תראה את היד שלך נהפכת למצורת כשלג, אתה מניחה בחיקך והיא חוזרת להיות שווה כבשרך. אתה רואה שהמטה שבידך נהפך לנחש, אתה תהפוך אותו בקלות למטה, המים האלה יהפכו לדם, וכל מיני מופתים הם יאמינו. ואז משה רבינו אומר, שלח נביא, תשלח. כל מישהו אחר ראו יותר ממני, אהרון הכהן, רבי עקיבא, ואז ויחרף השם במשה. רבותיי, אני רוצה לשאול, האם לחרון אף הזה היה מלווה איזשהו עונש? אז רש"י מביא שני דעות. רבי יהושע בן קורחה אומר שם ברש"י, דלת יודלת בשמות, לא, שום עונש לא היה מלווה כאן. הכל היה רק חרון אף, אבל בלי עונש. רבי יוסי אומר לו, ודאי שהיה פה עונש, אתה לא שם לב? היה עונש חמור. העונש היה שהמשה רבינו היה אמור להיות הכהן הגדול, לזרע זרוע עד עולם. והפסיד זאת, וזהו עתק לאהרון הכהן. בגלל הסרבנות הזאת, שבעה ימים הוא קיבל לעבוד עבודת כהן גדול בשבעת ימי המילואים, בונה ומפרק את המשכן ועובד את העבודה כל יום, ובשמיני למילואים, פרשת ויהי ביום השמיני, קורא משה לאהרון, אומר לו, יש לי בשבילך הודעה אדירה, הודעה מדהימה, הודעה אולי מפתיעה. אתה תהיה הכהן הגדול לנצח נצחים. אני רק הופך להיות לוי. שימשתי ככהן גדול רק בשבעת ימי המילואים, חפהי באדר, 2449, בית אלפים תף ממתת, חפוו באדר, חפזיין באדר, כפחת באדר, כפתת באדר ולמד באדר. מכאן ואילך השמיני למילואים א' בניסן של אותה שנה, 2449, היום הגדול ביותר שנטל 10 אתרות. היום שבו הבורא התגלה למטה בירידת אש מן השמיים. היום השמיני אתה הופך להיות הכהן הגדול עם בניך וזרעך עד עולם, ואני יורד לדרגת לוי. כך אומר רבי יוסי, מביא דיוק מהפסוק, הנוכיחה הלוי בא לקראתך. משה רבינו אומר, השם אומר למשה, אתה חושש שאהרון יקנה? אתה חושש שאהרון יעלב מזה שאתה בא ונוטל את המנהיגות? ממש לא. אני מודיע לך, אני בוחן כליות ולב. ואהרון הלוי אחיך בא ורעך ושמח בליבו. לא כלפי חוץ בפנים, הוא עושה לך פנים מפרגנות, אלא ושמח בליבו. וחזל עוד אומרים שאם אהרון היה מודע עד כמה המידה הזאת של עין טובה, פרגון המוחלט חשובה אצל הבורא, לא רק שהיה בא ושמח בליבו, היה מזמין תזמורת, בטופים ובמחולות היה מקדם את פניו ומפרגן לו על נטילת המנהיגות לעם ישראל. ממנו אהרון שניהל את עם ישראל בתקופות הקשות ביותר של אותם 60 שנה, יותר אפילו אחרונות, עד שהוא העביר את המנהיגות, היה אמור והעביר את המנהיגות למשה רבנו. אז שם כתוב, הוא בא אהרון אחיך הלוי, מדייק רבי יוסי, למה כתוב פה הלוי? עד אז הוא היה לוי. מאז הוא נהיה כהן, משה רבנו הפסיד את הכהונה. זה לא קל. רבותיי, זה לא קל להפסיד מדרגת כהונה, כשהיא בעיקר מעלה רוחנית אדירה של קרבת השם. עד כדי כך שהאור החיים הקדוש רבינו חיים בן עטר כותב בתחילת פרשת שמיני בחומש ויקרא, למה המילים ויהי ביום השמיני ויהי זה לשון צער, וי, יש פה קונוטציה של וי, אוי וי. מה כל כך מצטערים? זה יום גדול שבו הופיע הבורא למטה בשמיני למילואים וחיבר את העליונים למטה. למה כאן יש פה צער? מביא את הגמרא שדנה בזה במסכת מגילה, אומר האור החיים, זה היה צער למשה. כיוון שמשה כמובן פרגן כפי שמיד נביא, אבל בכל אופן היה בידו כזאת קרבת השם של עבודת הכהונה, והוא בגלל הסרבנות שלא רצה לקבל את המינוי, אמנם אחמת הענבה וסיבות טובות, אבל הוא הפסיד זאת. והיא ביום השמיני היה פה וי, היה פה צער למשה. ועם כל זה, אומר רבינו, וזה כתוב בספר פענח רזה של אחד הראשונים, וגם הראש בתחילת, פירוש הראש על התורה, בתחילת פרשת שמיני מביא משהו בזה, עם כל זה, משה רבינו, לאחר שהוא ראה את החלטתו של בורא העולם להעביר את המנהיגות לאהרון הכהן, הוא כל כך שמח על הזכות של אהרון הכהן וזרעו עד עולם. במילים שמביא הראש על התורה בתחילת שמיני כתוב, שמשה רבינו קורא לאהרון, לפסוק הראשון שם בפרשת שמיני, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, הוא זימן אותם והודיע להם את הידיעה הסנסציונית הזאת. הידיעה המדהימה והמפתיעה הזו, שלמרות שהוא היה כהן גדול 7 ימים, מכ"ה באדר עד סוף אדר, אבל שמיני למילואים, שזה בעצם הזמן שבו מתחיל תפקוד המשכן באופן רצוף, ללא פירוק והקמה, זה עובר לאהרון הכהן, והוא אומר לו, אהרון, אני מודיע לך, אתה תהיה כהן גדול, ואני אומר את זה בשם השם יתברך לנצח. מביא הראש שם על התורה, עונה לו אהרון הכהן, משה, איך יכול להיות? אתה טרחת והקמת את המשכן במסירות נפש. הרי בפרשת תרומה, שזה פרשה של התרומות למשכן, ההוראות לבניין המשכן, לא מופיע פעם אחת השם של אהרון הכהן. משה לא מופיע בתצווה, אלא אהרון 36 פעמים, ואהרון לא מופיע בתרומה, בפרשת תרומה. משה רבינו הוא מכין את הכלים למקום השראת השכינה ולהמשך מעמד הר סיני, כך קורא הרמב"ן למשכן. אותו כבוד, אותו דבר השם ששכן על הר סיני, הוא עתק למקום המשכן והמקדש. מציון תיצא תורה, זה הסנדרין בלשכת הגזית, שעל פי הישק כל התורה, ודבר השם מירושלים, זה הנביאים שאומרים את כל נבואתם מירושלים, מהמקום הזה. הן במשכן 480 שנה, הן במקדש ראשון 410 שנים, והן במקדש שני, בתחילתו עוד היו חגי זכריה ומלאכי. איפה הם דיברו הנביאים את כל נבואותיהם, את המסרים שלהם? היה להם איזה בימה? היה להם איזה פורום? משכן, מקדש, אומר רשי. רבותיי, משה רבינו אומר לאהרון, כן, אני בניתי, אני הוריתי לבצלל בן אורי בן חור למטה יהודה ואוליאב בן אחי סמך למטה דן, ועשו ארון, ועשית שולחן, ועשית מנורה, ועשית מזבח, מקטר, קטורת, ועשית כפורת, אבל אתה משמש שם. ואתה, אני מודיע לך שזה שאתה משמש, זה כאילו אני משמש. אני אוהב אותך אהבת נפש. אני רוצה שאתה תזכר, הבורא החליט שאתה הוא זה שמקבל, אני הופקעתי מזה, ואתה הוא זה שתשמש, ואני שמח בשמחתך כמו שאתה שמחת בשמחתי, כשהבורא העביר את המנהיגות ממך אליי. אתה היית המנהיג של עם ישראל בשנים הקשות ביותר של הגלות במצרים, מתוך 210 שנים. כידוע, 86 השנים האחרונות היו הקשות ביותר. וב-86 השנים האחרונות, אז נולדה, בתחילת ה-86 שנה, נולדה מרים הנביאה, מרים הייתה בת 86 ביציאת מצרים, אהרון בן 83 ומשה בן 80. 3 אחים לאותם הורים, קדושי עליון, אמרם בן יצער בן קהת בן לוי, ויוכבת בת קהת בן לוי. וב-86 שנים האלה, מר ים, יוד מם זה 50, מם ריש זה מרירות, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. היא נולדה בזמן עיקר קושי המרירות של 210, שבאו לידי שיאים נוראים של פשוט רוע ומרירות קשה. אהרון יקרא, אהרון אומרים חזל על שם היאור, אז התגברה הגזרה להשליך תינוקות ליאור. ומשה נקרא משה כידוע על שם המצילה שלו, בת יבת פרו, כי מן המים משיתיהו. אז אהרון היה המנהיג בתקופות הקשות ביותר, כשמשה לא היה בשטח. הוא גם גדול יותר בגיל ממשה. משה נאלץ לברוח מאימתו של פרו, מה שנקרא היום וונטד על ידי השלטונות. הוא היה מבוקש על ידי שלטונות מצרים, וברח למדיין וברח לקוטה ועוד. ואתה, אומר משה לאהרון, כל כך פרגנת לי, שבורא העולם אומר לך, אדוני, עד כאן, ואת הפירות יקטוף משה, את הגאולה, משה ינהיג אותה. עד כאן אתה, אהרון, היית איתם בעצרתם, באותם כל אותם שנים, ואתה שמחת בלבך, אומר משה לאהרון, מביא הראש בתחילת פרשת שמיני, כשם שאתה הועתקת מתפקידך כמנהיג עם ישראל, והעברת לי את השרביט כמנהיג, אני מעביר לך את השרביט ככהן גדול, בכל התוקף של העין טובה והשמחה, כאילו אני הוא זה שמשמש ככהן גדול. ואותי, מה זה אחים? מה זה עין טובה? אולי זה הפשט, אומר רבינו מגדולי הראשונים, הפענח רזה, שלא מופיע שמו של משה בפרשת מינויו של אהרון, לא לקחת אפילו גרגיר מהמיקוד על אהרון בפרשה הזו. בפרשה הזו שעוסקת בהעברת הכהונה הגדולה לאהרון, רק אהרון נמצא בה, זה נקרא היום בפוקוס, רק הוא נמצא בזרקורים. אף אחד לא נדחף שם לתמונה. מצלמים את המנהיג של הכהונה, ורק הוא, משה רבינו, מסתיר את עצמו, למרות שהוא עצמו היה אמור להיות המנהיג. זה דרגות של ענווה, וכאן נמצאת הנקודה למה שמו של משה רבינו לא מופיע. לחלוטין לא מופיע, ממש לא מופיע, בכל הנושא הזה ששמו כהונה, בפרשה שעוסקת במינוי של אהרון, בבגדים של הכהונה, ובחנוכה על ידי אותם קורבנות של הכהונה שלהם, חינוך הכהונה. לא להסתיר אותו אפילו לא במילימטר אחד, אלא הוא הכל. ראינו אנשים, רבותיי, בדורותינו, שהיה להם, הייתה להם את התכונה הזו, הם עשו ופעלו, ולא רצו להיות בזרקורים. היה להם את הדעת לא להתפרסם, וכידוע בספר חסידים כתוב ביטוי כזה, עושה מצווה ומפרסמה, איבד שכרו. פחד, אנשים עושים איזו תרומה גדולה, עושים איזו פעילות חשובה, רוצים ביחד עם זה כל מיני פרסומים ושלטים ומקהלות שלמות שיעללו וישבחו וירוממו. אדוני, כמה שמעללים יותר, מתכזז לך שכר המצווה. תלמד ממתן בסתר, מי שנותן, ולא רוצה שידעו מזה. מי שצריך לדעת יודע. המקבל אפילו לא יודע ממי הוא קיבל, והבורא הוא זה שיודע, וזה מסיר ממך אחרון אף וכל מיני דינים קשים. מתן בסתר יכפה אף. אני מכיר יהודי, שהיה מאלה שחוללו את ארגון הצלה בארץ, בעולם. באמת, אני מכיר אותו קצת קרוב משפחה שלי, כבר נמצא מנוחתו בגן עדן, הצדיק רבי נפתלי גרינבוים, זכר צדיק לברכה, עשה את כל המערכת הזאת של הרעיון ליצור חלופה או תוספת למגן דוד אדום, בצורה של קבוצות הצלה ואימונים שונים, וזה התרחב לכל העולם כולו. לא יודעים, הרבה יודעים שהוא התחיל את כל הסיפור הזה, כמו עוד מערכות שונות שקשורות אליו, הוא היה מסתתר. יש כאלה דברים, וזה באמת כוח מיוחד שיש לנו ממשה רבנו ואהרון הכהן. שני האחים האלה, אחד מפרגן לשני, כך נוצרה ההנהגה בעם ישראל. המנהיגות הייתה אצל אהרון ועברה למשה, הכהונה הייתה אצל משה ועברה לאהרון. הלוואי שנזכה לראות באמת גם בתקופתנו, מי שהפסיד להיות ראש עיר, מי שהפסיד להיות באיזשהו תפקיד מרכזי שהוא חשק בו, הוא מודיע קבל עם ועולם, זה רצון השם, אני מאחל לך הצלחה, אבל לא מן השפה ולחוץ, מסיבות פוליטיות, ואם נעשה לו איזה CT או MRI בלב, עלולים לראות הרבה קנאה וכו', אלא עד רבה, בעומק הלב, אני הלכתי לשם שמיים, באמת כדי להציל, כדי לגרום לתוספת בקידוש השם, תוספת ביישום כל יסודות הדת, מקוואות, חינוך וכדומה. אבל אם בסוף אתה נבחרת, אני מאחל לך הצלחה עצומה, אני באמת שמח בשמחתך. זה דבר עצום לשמוע דבר כזה, זה באמת דבר נפלא מאוד. זאת הסיבה החדשה שמצאנו, מדוע לא מוזכר שמו של משה רבנו בפרשה היחידה שבה מכל חומש שמות במדבר ויקרא לא מוזכר שמו. למה? לצאת מהתמונה ולתת את כל המסך, את כל האור, את כל הפוקוס. 36 פעמים לאהרון הכהן, למרות שהוא זה שהיה אמור להיות קודם, הכהן הגדול, ובנסיבות לא נעימות של ויחר אף השם במשה, אז נטלה ממנו הכהונה ממשה. עם כל זה, הוא כל כך שמח בשמחתו, ושמח שהבורא החליט לתת את זה לאהרון הכהן, למרות שבאיזשהו מקום הוא היה רוצה את המעלה הרוחנית, והיא ביום השמיני, האור החיים הקדוש, זה לא סותר. אבל הבורא אחרי שהחליט לתת את זה לאהרון, שמחתו עולה עד למעלה. זאת הנקודה הראשונה, שבהקשר של הבחירות היינו רוצים להדגיש את העין טובה, את הבחיד, את הפרגון ההדדי, את ההבנה שכולנו עבדי השם, וכולנו רוצים בהאדרת אור התורה, האדרת כוח התורה, והאדרת החינוך וקידוש השם. אבל ישנה זווית נוספת שהייתי רוצה להציג, עד כמה, כפי שרמזתי בתחילת הדברים, הנסיבות של היום מאפשרות להשיג דברים עד אין קץ וזכויות שאין להם גמר, שבעבר לא היו כאלה הזדמנויות. מה המשמעות של הבחירות האלה? אדם לוקח פתק ואומר, אני הייתי רוצה את רובן לראות שם בתפקיד הזה והזה, כשהוא משפיע על ענייני העיר. ורובן הזה הוא באמת אדם שהוא באמת זרוע מבצעת של קדושי הדור, גדולי הדור. אם יבואו 1,000 כאלה, לא משנה כמה, 10,000, 5,000, רובן מקבל את המנדט, והוא, לדוגמה, מסב את התקציב לבנות מקווה טהרה. הוא מסב את התקציב לקבל ולפתוח כיתות נוספות, גם אם אין את התקנים המלאים, אבל הוא עושה את הדברים הנדרשים כדי שיהיה את כל הגיבוי לפתיחת כיתה נוספת, ללמד תורה בתארתה. הרי אותו יהודי ששם את הפתק, הרי לרובן אין כוח עצמי, הוא בעצמו גם כל אחד בקלפי. אלא מה? 1,000 אנשים יצרו את הכוח שהוא יהיה ממונה על הקופה, וממילא בגלל המינוי שלו, עוד 20 ילדים לומדים תורה בעם ישראל, ומהם נהיים בני תורה, אברכים, תלמידי חכמים. בגללו יש טהרה בעם ישראל, ואין חס ושלום דברים קשים הפוכים. נמצא שאותו אחד ששם את הפתק, הוא כבר אולי נמצא בעולם האמת. והזכויות זורמות לו, משום שכל פעולה שאותו רובן, אותו ראש עיר, ראש מועצה וכו', או ראש מחלקה, או ראש אגף, עושה, זה מכוחו ומשליחותו של אותו מצביע. היה דבר כזה בעבר? שאדם יכול בפתק אחד לזכות במיליארדים של זכויות? חברת החשמל רוצה לבצע תיקונים בשבת בר מינן בגלות שאנחנו נמצאים בה. והוא, כיוון שהוא ראש עיר, הוא מודיע שהוא לא יאפשר אישור כזה או אישור אחר, ובגללו 300 יהודים שהיו רוצים לעשות קידוש ולשמור שבת, לא יאלצו לעבוד בשבת, ונמנעו פה רבבות של חייבי סקילות ורבבות של חייבי חטאות. מי מקבל את הדיבידנדים ואת אחוזי התיווך על כך שהוא גרם למנוע את החילולי שבת האלה? אותו יהודי זיקה את הרבים. מזכה הרבים, כתוב בספר חובות הלבבות, הוא יותר ממעלת הנבואה. אנשים מחמתו יודעים לחיות נכון, וזה בגלל שהוא עשה פעולה שהוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש את ההשפעה שלה. אבל הפתק שלו גורם לכך שהוא יוכל להיות שותף בזכויות שלא נגמרות. הרי הפעילות היא על פי, הוא בוחר את האדם המתאים על פי שלוחם האמיתי של גדולי התורה האמיתיים. אז בעצם הוא שותף לכל מה שהם יעשו יומם ולילה. אם באופן פרטי, החבר כנסת הזה הוא החבר מועצה, יגרום להנחה בארנונה לאברך, במקום לשלם 2,000 שקל, הוא ישלם 200 שקל. אז ה-1,800 האלה לא רובצים עליו, אז הוא יותר רגוע. כתוצאה מזה, הוא לומד למחרת בכולל את הסוגיה של תוקפו כהן, אין מוציאים מידו במסכת בב מציאה, בהרבה יותר נחת רוח, בהרבה יותר שקט נפשי, ומילא הלימוד שלו יותר מעמיק, והוא דולה פנינים וחידושים מעומק העניינים. לו הוא היה חייב את כל ה-2,000 שקל, הוא היה לחוץ וטרוד, שמה יעשו לו ניתוק וכדומה. לא היה מגיע לכלום. היה בקושי קורא את המילים של הגמרא מרוב עצבים, מרוב לחץ, מרוב דאגה. מי גרם את זה? היהודי הפשוט הזה ששם את הפתק הנכון. כדי לגרום לאותו אחד, בכוח הסמכות שלו, לגרום להביא לאיזושהי הנחה. אני יודע שהיה אחד שעבר מוות קליני, עזריאל פנחס דביר. הוא היה במשרד החינוך, במחלקה שנקראת מחשבת ישראל, מארגנת הבגרויות לכל בתי ספר התיכונים הדתיים. וכשהוא היה בעולם העליון לזמן לא קצר ודנו אותו על מעשיו, הוא הספיק לחזור ולספר את זה, ושאלו אותו והוא לא אומר, הוא סיפר שהוא לא האמין עד כמה מחשיבים בשמיים את הפעולה הזו, ומה הוא עשה שם במשרד החינוך. אחד הדברים זה שהוא ארגן תוספת של תקציב ממשלתי שהשתתף בלימודים של התיכון דתי. ממילא ההורים ישלמו פחות שכר לימוד, כיוון שהמדינה תשתתף יותר במימון של הלימוד הזה, של הלימודים התיכוניים. ממילא הוא לא הרגיש אפילו שזה הקיף אפילו גם ישיבות קטנות, קדושות על טהרת הקודש, שלא לומדים לימודי תיכון, אלא רק גמרא ותורה ודבר השם בלבד, שרק אותו ישיבה שמור רק למי שלומד תורה בלבד. מי שפותח שילובים שיקרא לזה כל מיני שמות וכל מיני מכונים, אבל המילה ישיבה במילון תפוסה. ישות משפטית תפוסה, המילה ישיבה, ישות משפטית תפוסה לתורה בלבד. והוא לא שם לב אותו עזריאל פנחס דייחובסקי דביר בן הרב שמעיה, שבעצם הוא גרם גם לקבוצה של הישיבות הקטנות לקבל את אותה תמיכה, כבר שזה מקביל לגיל תיכון. ישיבה קטנה זה שיעור א' ב' ג', זה מקביל לחמישית, שישית, שביעית, מה שנקרא כיתה ת' י' י' א'. וממילא, התוספת של ההשתתפות הממשלתית גרמה להורים של התלמידים בישיבות הקטנות האברכים יותר הקלה בנטל הכלכלי של ניהול הבית. ומי גרם לזה? עזריאל פנחס דביר. הוא נמצא למעלה בעולם העליון מול בית דין של מעלה, והוא בשוק. הוא לא חלם כמה שכר הוא יקבל על זה שהוא לא יתכוון והתפלק לו שהוא עזר לבתים של אברכים. אתה שומע מה קורה כאן? זה דקדוק הדין עד הסוף. ומידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. הכל בפתק אחד. לחילופין, אם הוא שם את הפתק הלא נכון, וקרתה תקלה, הוא ישם בה. הוא נתן את הכוח לבצע את התקלה. אם הוא שם את הפתק הנכון שהיה חייב לשמוע בכל רבותיו, ואז הוא לא אחראי לתקלה, זה בגדר שוגג. כיוון שהנה, זה הרוב בדין, מסכת הוריות. הרוב בדין לעשות את הפעולה הזו, הוא שמע בכל הרבנים, יש לו כיסוי. אבל אם הוא לא שמע, ושומע על הדעות האישיות שלו, וקרו תקלות השקפתיות, מעשיות, חינוכיות, דרכי חינוך לא נכונים, השקפות לא נכונות, והתנהלות לא נכונה, חילולי שם שמיים, הוא יוזמן כשותף, הוא יוזמן כשותף לדברים השלילים, הוא ישאל מה עשיתי, אני בחיים לא ניהלתי מדינה ולא עיר ולא מחלקה. אמרו לו, שם את הפתק, בבקשה, צילום בתלת מימד, הוא יראה בעולם הנצח, כמו שעזריאל פנחס דבי הודיע, הוא ראה את עצמו לוקח ועושה דברים בתלת מימד בכל הגילאים. את כל מעשי אבי האלוקים במשפט על כל נעלם, מטוב ועד רע, אומרים רבותינו את המעשה עצמו, עולם הזה יש בו עבר, הווה, עתיד, אנחנו נתונים תחת שלטון הזמן, הזמן כל הזמן מתקדם, בזמן של הסטופר של 6,000 שנה, מבראשית ברא אלוקים, הבורא התחיל להפעיל את הסטופר, ומדעיקה ראשית, מכלל דעיקה אחרית, ואז העולם מתקדם לקראת הנעילה, היום אנחנו כבר ב-5784, י"ח אלול, באדר, י"ח אדר א', אבל בעולם הנצח אין זמן, הכל למעלה מן הזמן, הוא היה שם באזור גיל 50 פלוס, וראה פעולות שהוא הוציא ספר מבית הכנסת של אבא שלו, איפה שכיכר אתרים היום בתל אביב, והוא רואה את עצמו בתלת ממד, מוציא ספר ולא מחזיר, כאילו היום הוא 17 והיום הוא 50 והוא לא מחזיר, הוא שומע גיירה, למה אתה גוזל? אז מה אם אבא שלך הרב שמעיה הוא בעל הנאות דשא, הוא רב בית הכנסת, זה לא מתיר לך לשאול ספר ולא להחזיר? ובדיסק שהם הוציאו שומעים את האח שלו שיבדל לחיים ארוכים, הדיין הידוע הגאון רבי שלמה דייחובסקי, מודיע בשם הנהלת בית הכנסת שהם הודיעו שהם מוכלים לעזריאל אחיו על הנושא הזה, והם המשפחה תורמת מספר ספרים להדרת ספריית בית הכנסת. רבותיי, הכל ראו, הכל רואים, הכל שומעים למעלה. אני חושב שצריך לנצל את זה לכל שאר ההתפתחויות הטכנולוגיות שיש היום, אם זה כמובן לא גובל בשאלות של איסור כמו אינטרנט. דבר כמו טלפון סלולרי, בעבר אדם נסע מפתח תקווה לירושלים, אז הוא היה באותו זמן מוגבל, הוא יכול כמובן ללמוד, אבל כאן הוא יכול ללמוד, אם קשה לו ללמוד, קשה לו אולי להתרכז באותיות שקופצות לו, לוקח את הפלאפון, משמח אלמנה, משמח יתום, משמח אנשים שצריכים חיזוק, שבורי לב וקשי יום, שומע שיעור תורה דרך הטלפון. זה דבר אדיר שנוצר רק כתוצאה מהאפשרויות האלה שהבורא זימן לנו היום. היום שיחות טלפון לארצות הברית ולכל העולם הם בסכום אפסי. הוא יכול לחזק אנשים בכל העולם כולו. יש שיעורי תורה בטלפון. אני פשוט יכול להעיד איפה עוד הדברים מגיעים. אדם יכול במשפט אחד, בידיעה אחת תורנית, לחזק מאות אלפי אנשים ששומעים את השיעור הטלפוני הזה ביבשת אמריקה, אמריקה הדרומית, ארגנטינה, אורוגוואי וכדומה, אמריקה הצפונית, ארצות הברית, קנדה, ובאירופה וכדומה. יש לו פאקס, יכול לשלוח בשנייה אחת מכתב תמחומים או מכתב עידוד לכל אדם בעולם, בלי להזדקק לשום אמצעי אחר. חס ושלום בצד ההפוך גם כן, האחריות היא עצומה לכל שדרן, לכל מילה שנאמרת ומועברת מקצה העולם ועד קצהו. לכן היום ערב משיח, אנחנו חייבים להפיק, ללמוד, להתרומם, לנצל את ההזדמנויות, משום שהעולם הזה הוא עולם מלא הזדמנויות למצוות. מי שבעולם הנצח מאוד רעב ולא יכול לבצע זאת, במתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, אבל בעולם הזה כל רגע ורגע, חטוף ואכול, חטוף ואכול, ייתן השם שנזכה לראות את הפרגונים ההדדיים האלה, נלמד ממידותיהם של משה ואהרון, ובזה יתקדש שם שמיים ברבים, ונקווה כבר שנראה את הכבוד האמיתי של כבוד שמיים, שיתגלה לעיני עולם ומלואו. אני חושב שהתפילה שלנו צריכה להיות לא למה שנקרא שמחת עניים, לקבל איזשהו נתח פה ונתח שם אחרי מאמצים גדולים, כשרוב רובו של המערכת נמצאים בידיים אחרות לחלוטין שאינם הולכות בדרך התורה בינתיים, אלא תפילת עלינו לשבח, לראות מהרה, נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר את כל הגילולים ואת כל הדברים החיצוניים, ולראות מהרה איך שכל בני בשר יקראו בשמך, כל רשעי ארץ יופנו אליך, כל בני בשר וכל רשעי ארץ וכל יושבי תבל יכירו וידעו את האמת, כי אליך תכרע כל ברך, תשבע כל השם. הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל ובנביאי האמת והצדק, נראה זאת בקרוב בשמחה וברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
בוחרים